אפשר להתחיל פה. הנושא של מה שלמדנו עד עכשיו זה הכוח להשתנות. זה בעצם הנושא שלה, זה הכותרת. הכוח שיש לאדם להשתנות. והוא אומר שגם כדי לחטוא צריך להשתמש בכוח הזה. אפשר לראות את זה, לפעמים אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים טוב, רואים בן אדם שהוא כזה צדיק כזה, כל הזמן הוא הולך בתלם, אבל אנחנו מרגישים שבן אדם הזה, אם היה נולד בבית בלי תורה ובלי מצוות, הוא היה נשאר ככה כל החיים שלו. הוא לא היה עושה שינוי. ולפעמים רואים מישהו שהרבה פחות צדיק ממנו, אבל הוא שובב גדול. הוא אוהב לעשות מהפכות, יש לו אומץ לב, הוא הופך את העולם. אז אחד כזה, אנחנו מסתכלים עליו, יכול להיות שאיפה שהיה נולד, הוא היה מגיע בסוף, היה מגיע לאמת בסוף. יש לו את הפתיחות ואת האומץ לב ואת את הגמישות, את היכולת להשתנות. האמת שיש לכולנו את היכולת להשתנות. ומאיפה לוקחים את היכולת להשתנות, זה הולך להסביר עכשיו, זה עוד לא ראינו. ראינו רק שיש יכולת להשתנות, שעל זה עומדת התשובה. ולשנות את האישיות, לא רק לשנות את המעשים. ועכשיו הוא אומר שני דברים. קודם כל הוא אומר שאפשר, זה גם חידוש גדול, אפשר דרך המעשים להכיר את האישיות של האדם. זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנחנו מכירים את ההתנהגות, אבל אנחנו לא נותנים אמון יותר מדי במה שאנחנו רואים. הוא מתנהג יפה, מי יודע איך האישיות שלו, אולי כדאי לו להתנהג יפה. הוא מתנהג גרוע, אני יודע, הוא שכח, הוא נפל. אי אפשר לדעת, אבל הוא אומר אחרת, הוא אומר שיש משהו שההתנהגות אומרת על האישיות. זאת אומרת, אפילו אם בן אדם הוא כל הזמן מתנהג טוב, ולפעמים, לעתים רחוקות הוא נופל, זאת אישיות כזאת, שלעתים רחוקות היא נופלת. זה אומר משהו על האופי שלו. והתשובה היא שהוא צריך לשנות את זה. זה לא שהוא צריך לשנות את הנפילות שלו. הוא צריך לשנות את זה שהוא באופן כללי כזה שלי, שפעם בה הוא נופל. שאי אפשר לסמוך עליו. איך אמרו פעם, שעון שפעם בשבע שנים הוא מפגר, אז בדרך לשדה תעופה לא לוקחים אותו. כן? במקום שצריך לדעת בדיוק, אפשר לסמוך עליו ביום יום, כי זה רק פעם בשבע שנים. אבל מתי שצריך להיות מדויק, אז אי אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, הוא כבר שעון סוג ב'. עכשיו, השעון סוג ב' הזה, אם הוא רוצה להפוך להיות שעון סוג א', אז זה לא עניין שהוא פעם בשבע שנים צריך להיות אחרת. הוא צריך להיות כל הזמן אחרת. זאת אומרת, כדי... על זה הוא מדבר כאן. נחזור לענל. זה בישן, זה עמוד חף א', בהתחלה. יש לכם את הצילום של הישן, נכון? אוקיי. התשובה היא כוח התחדשות בעצמו. עכשיו צריך פה להעיר הערה, הוא חוזר בקטע הזה כמה פעמים על המילה, ערב טוב. חוזר על הקטע עצמו, עצם נפשו, אבל הוא לא מתכוון לעצם הנפש, מפורש לא. כשהוא אומר עצמו, הוא מתכוון שהוא עומד לבדו וזה מאפיין את הפרטיות שלו. כן, זה הכוונה כאן, כי אחרת לא נבין כלום מה שכתוב, צריך מראש לשים לב. כוח התחדשות בעצמו, מין בריאה בעצמו היא. כי למשל, שני בני אדם המזמרים מטוב ליבם, כל אחד משמחתו השונה משמחת חברו. אז אף על פי שניגון אחד שניהם מזמרים, מכל מקום כל אחד שמחתו לעצמו מגלה, ובשמחתו חלק עצמותו מגלה, לכל אחד יש את השמחה שלו. אחד שמח על משהו אחד, אחד שמח על משהו אחר, יכול להיות ששניהם שמחים על אותו דבר. איך אומרים, שניהם מצאו את אותו אוצר, את אותו גודל אוצר. אבל אצל כל אחד בנפש זה מתבטא בשמחה אחרת לגמרי. אין שני אנשים שמתייחסים אפילו לאותו דבר באותה צורה. והשמחה, מה אנחנו רואים? אנחנו מסתכלים בחוץ, אנחנו רואים שניהם שרים. יכול להיות שהם שרים ביחד והם שרים את אותו שיר. אף על פי כן, אם היינו יכולים להסתכל קצת יותר לעומק, אם היה לנו איזשהו חוש, היינו רואים שכל אחד מגלה שמחה מסוג אחר. יש הרבה, זה לא רק הרבה כמה הוא שמח, גם איך הוא שמח. כל אחד, הפעולה מגלה לנו משהו על אודות הנפש. זה ממש דומה, זה מזכיר גרפולוגיה. שני אנשים, שניים יכתבו אשרי יושבי ביתך, היה תיקום מהסידור. אבל הביא את זה לגרפולוג, הוא לא יראה את המילים אשרי יושבי ביתך, הוא יראה את האופי של הבן אדם. ולכל אחד דרך, בכתב שלו מתגלה משהו שונה לחלוטין. אותו דבר כמו שזה בשמחה, וכמו שזה בכתב, וכמו שזה בתגובות, כל מיני תגובות, כן עניין נפש האיש, כל אחד במעשיו, וכל הנהגתו, נפש ותוכן כזה מגלה. הוא בעצם הוא מסגיר את עצמו. איך אומרים? מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה לא רק בין בני אדם, זה בעצם, זה אמירה חברתית. אבל יש גם לקדוש ברוך הוא. וכשמדברים מאיש ומדרכו, מן עצם תוכן ונשמתו מדברים. מדברים מהאפיון שלו, מאיך, איך שהוא חי את החיים. האיש הזה הוא איש במצב ותוכן כזה, מפני, מה פירוש כאן מפני? זה לא מפני בגלל זה, מפני, למה אנחנו אומרים שהוא במצב כזה? מפני מעשיו אלו שבכל חייו. איך אנחנו יודעים באיזה מצב הוא נמצא? על ידי זה שאנחנו רואים את ההתנהגות שלו. וזהו איש גדול יותר מפני הנהגתו היותר טובה. והמגיד מקושניץ, שהוא היה בעצם ראש השולשלת של הרבי מפיאסצנה, ולא כל כך במפורש, אבל הרבה דורות לפני, גילה עצמות קודשו על ידי מעשיו הקדושים. זה לא מדובר על מעשה אחד שיכול להיות מעשה יוצא מן הכלל, שהוא לא מגלה שום דבר על הבן אדם. אבל אם מסתכלים טוב, בעצם על זה אנחנו אומרים אני מכיר אותו. על מה כשאנחנו אומרים על מישהו אני מכיר אותו? על מה אנחנו מדברים? איך אני מכיר אותו? מכיר אותו, אני לא מדבר מכיר אותו שאני יודע, כמו שאומרים, להדביק את השם עם הפנים. זה לא נקרא להכיר. אבל להכיר זאת אומרת להכיר אותו. להכיר אותו אם הוא רוצה לקחת את אחותי שאני יודע מה להגיד לה. כן? ממש להכיר אותו. אז על מה אנחנו אומרים אני מכיר אותו? אני מכיר איתו, אני מכיר אותו, אני לא יודע מה. הייתי איתו ביחד, למדתי איתו שנה בישיבה ביחד, הייתי איתו שנתיים בצבא ביחד. איך אני מכיר אותו? מה, אני יודע מה עובר עליו, אני יודע מה הנפש שלו. איך אני מכיר אותו? אבל כשעובר הרבה זמן ואני רואה את כל המעשים שהוא עושה, גם את הדברים השגרתיים וגם את הדברים היוצאי דופן, אז אני באמת מתחיל להכיר אותו. כי אחרי ככלות הכל, יש כאן איזה משהו, איזה עניין. לכן, מי שבא להתגבר על מעשיו ולומר לא הסתפק במעשיי של עד עכשיו, עכשיו הוא בא לשנות את המעשים לטובה. הוא אומר, אני לא רוצה, מה שעשיתי, איפה שהייתי עד עכשיו הייתי במקום לא טוב. יכול להיות שהוא עשה את הכל טוב, אבל הנקודה המרכזית של החיים שלו הייתה מבוססת על, זאת אומרת, במה אני יותר טוב מבהמה? נשאל שאלה כזאת, שאלה נוקבת. אני יודע, אני לא יודע ממה אני יותר טוב. היא עושה מה שהיא אוהבת, אני עושה מה שאני אוהב. מה ההבדל? אני אוהב דברים אחרים, היא אוהבת דברים אחרים. אבל אם אין בזה עבודת השם, אז במה אני יותר טוב? אם היא הייתה אוהבת מה שאני אוהב, אפילו אם אני אוהב דף גמרא, אז מה? אם הבהמה הייתה אוהבת דף גמרא, היא גם הייתה מתיישבת ללמוד אותו. זה נשמע מצחיק, אבל ההבדל העקרוני הוא לא בזה שאני אוהב דברים כאלה ואוהב דברים כאלה, בזה לא בחרתי שום דבר. זה פשוט כזה ראש יש לי שאני אוהב דברים כאלה. ההבדל האמיתי הוא מה מרכז החיים שלי, מה שאני אוהב או מה שהשם אוהב.
ועל זה שייך לעשות תשובה. עכשיו, אם בן אדם מחליט, הוא לא יודע, זה יכול לקרוא לבן אדם באמצע רחוב, או אני לא יודע מה, באוטובוס, שפתאום הוא קולט שכל מה שהוא עושה, זה בעצם הוא מסתובב, הוא מתקדם כמו שמתקדמים בקרוסלה. כן? מסתובבים, אפשר לסע שם 80 קילומטר לשעה, אבל נשארים באותו מקום. הוא לא מתקרב לשם יתברך. הוא נמצא באותו מקום, רק זה נראה ככה. זה נראה בחיצוניות, הוא נראה צדיק כמו אני לא יודע מה. ועכשיו, אז הוא מקבל, בן אדם שמסתכל ככה, הוא מקבל חשק גדול לשנות את הכל. הוא לא רוצה להישאר ככה. עכשיו השאלה, איך יש כוח לשנות את זה? הרי אמרנו לפני רגע שההתנהלות שלי, בפרט ההתנהלות הפנימית, כמו שאומרים, על מה מבוסס הכל, זה משקף את הנפש, זה מצב הנפש שלי. איך אני יכול לשנות את זה? איפה יש לי את הנקודה הארכימדית להזיז את עצמי למקום אחר? איך אפשר? לכן, כאן הוא שואל את זה. בקטע שלם שהוא מקדיש רק לשאלה הזאת, כנראה זו שאלה חשובה. מי שבא להתגבר על מעשיו ולומר לא אסתפק במעשיי של עד עכשיו, ובפרט מי שבא לבטל את מעשיו של עד עכשיו, יכול להיות שבן אדם חטא. לא את מעשיו לבד הוא מבטל, ולא עליהם בלבד הוא צריך להתגבר, גם על עצמו. הוא צריך לתקן את החוטא, ממילא החטאים יתוקנו, אבל לא יכול לתקן רק את החטא בלי לתקן את החוטא. כנ"ל שמעשיו הם עצמותו. בן אדם, כשבן אדם מחליף הרגלים, זה עבודת נפש, זה לא עבודה, זה לא אילוף. בן אדם יכול לאלף את עצמו, יש שיטות אילוף לבני אדם. יש אפילו פסיכולוגיה התנהגותית שהיא למעשה עובדת כמעט על אילוף, לא בדיוק, אבל היא עובדת קרוב מאוד לאילוף. והיו כאלה שכתבו גם ספרים בעבודת השם שכל כולם אילוף. היו כאלה, אבל זה דבר שאפשר הרבה זמן ללכת עם זה, אבל בסוף רואים שזה נתקע. אז מרוויחים את הזמן שהלכו עם זה. זה כן, זה טוב. אפשר, אולי אפשר להמשיך למשוך את זה כל החיים. אבל כל פעם זה נהיה יותר קשה, במקום שזה יהיה כל פעם יותר קל. המעשה הטכני נהיה כל פעם יותר קל, אבל התחושה בנפש היא כל פעם של יובש יותר גדול. ואם קולטים שזה בא מזה, אז זורקים את הכל, זה סכנה גדולה. מה שכן אפשר לבסס, חינוך של אדם זה לא אילוף. חינוך זה לא אילוף. רב יעקובסון כותב את זה הרבה בספרים שלו. צריך לשנות משהו במחונך, ובמקרה זה המחונך זה אנחנו. אנחנו לא מדברים כאן על חינוך של מישהו אחר. צריך לשנות משהו בפנים, ולשנות משהו בפנים, אני לא יכול, כשאני חלק מזה, איך אני יכול לשנות את זה? כנ"ל שמעשיו הם עצמותו, המעשה משדר את המצב הפרטי שלי. וכשבא לבטל את מעשיו, את עצמו שהיה, בא לבטל. פה זה ראיה שהוא לא מדבר באמת על עצם. עצם זה דבר שהוא למעלה מהזמן. הוא מדבר על ההתנהלות, כמו שאומרים. הוא קורא לזה עצם כי הוא רוצה לומר שאצל כל אחד זה אחרת. עצם זה כמו, ביידיש זה אותה מילה. עצמי ולבדי, ביידיש זה אותו דבר. אני בעצמי ואני לבדי, זה אותה מילה ביידיש. אז הרבה פעמים, במקום לכתוב לבדי, הם כתבו עצמי. אבל בעצם הוא מדבר על הבלבד שלו, לא על העצמות של האדם. עצם הנפש זה מדרגה שאי אפשר לדבר עליה בכלל. מדבר על האינדיבידואליות של כל אחד, על העניין שבה, על הנקודה שבה הוא שונה מאחרים. אז את זה, את הנקודה הזאת שבה אני שונה מאחרים, את זה אני צריך לשנות. יכול להיות שאני צריך להיות עוד יותר שונה מאחרים, יכול להיות שאני צריך לשנות לכיוון אחר לגמרי, לא יודע, יכול להיות שאני צריך להיות פחות שונה מאחרים. אבל איך אני יכול לשנות את האינדיבידואליות שלי? לכאורה, במערכת הרגילה, זה אני. זה אני, ואנחנו לא אומרים זה אני, אנחנו אומרים ככה אני. זה ככה אני, מה אתה רוצה ממני? ככה אני. כל העבודה של התשובה זה להתנגד לאמירה ככה אני. זה בדיוק הפוך. אבל איך? והוא ממה התגבר על עצמו, אבל צריך לו כוח הגדול מעצמו. האמת שהשאלה הזאת היא שאלה גם בנושא, שאלתי את זה פעם, שהייתי נער, שאלתי את זה אדם מאוד גדול, מה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים? איך אני יכול לקבל על עצמי עול? עול אני יכול לשים על מישהו אחר, או שמישהו אחר ישים עליי עול. כן? אבל איך אני יכול לשים על עצמי עול? מי זה אני ומי זה עצמי? מי זה אני ששם את העול ומי זה עצמי שעליו אני שם את העול? זה רואה אותו אחד. איך זה עובד?
אבל זה קורה בהרבה דברים. אומרים, אני כועס על עצמי.
נכון, נכון, נכון. באמת זה דבר שצריך להבין אותו. אז למעשה אני כועס על ההתנהגות שלי. אבל פה אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מי זה הרייני ומי זה העליי? כל הדברים שבן אדם מקבל על עצמו, מה התשובה? אז הוא אמר לי, קבלת עול מלכות שמיים זה כוח שהוא מחוץ לסט של, כוחות הנפש. הוא כוח שניתן לנו מתנה מלמעלה. אנחנו יכולים להיחשף אליו ולקבל אותו על עצמנו, ואנחנו יכולים לא. כשהוא מאיר, כשאנחנו קיבלנו אותו, אז הוא מאיר במידת המלכות. כי הוא מתבטא במחשבה, דיבור ומעשה, שזה הביטויים של המלכות. אבל הוא ניתן מלמעלה. זה לא, אנחנו. איפה זה כתוב? כתוב פה. כאן, פה, עוד מעט נראה את זה. אבל נודע שיש שני חלקי הנפש. נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וכד התייליד ברנש יאבין לנפש. זכה יתיר יאבין לרוח. וכולי וכולי. כל פעם הוא זוכר יותר נתאים לעוד משהו. עכשיו צריך להבין, החיה והיחידה הם באמת לא ניתנו לנו כשנולדנו כי הם עקיפים. אבל נפש, רוח ונשמה יש לכל אחד. אלה כוחות פנימיים. להגיד שמישהו אין לו נשמה זה להגיד שאין לו שכל. זה לא נכון. אז בדרך כלל מסבירים שזה נפש רוח נשמה שבנפש. אבל אם הוא זוכה יותר, אז הוא מקבל נפש רוח נשמה שברוח. אם הוא זוכה עוד יותר, הוא מקבל נפש רוח נשמה שבנשמה. זה ההסבר הטכני. אבל בפשטות, אם לא ניכנס לכל הסקלות הקבליות האלה, בפשטות לקבל את הרוח זה לגלות את הרוח. בהתחלה שנפש בן אדם מקבל והוא לא צריך לעבוד על זה לגלות אותה. נפש בעמית הוא מקבל מיד אך שהוא נולד, נפש אלוקית הוא מקבל בבר מצווה, כי אם הוא לא יקבל נפש אלוקית בבר מצווה, לא תהיה לו בחירה ולא יוכלו לבוא אליו בטענות, הוא יהיה פטור מכל המצוות. אז את זה הוא מקבל בלי לעשות עבודה, זה מתגלה אצלו. זאת אומרת, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, איך כתוב שם, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, זה בעצם ילד בר מצווה. הוא מקבל על עצמו, הוא יודע שמעכשיו הוא חלק מהמבוגרים ויש עליו את עול מלכות שמיים. זה פשטות. יותר מזה הוא כבר צריך להסכים לחפש, להיפתח. כשהכל יהיה מבוסס על אהבת השם ולא על אהבת עצמי, זה הרוח. זה הרוח האלוקי. נכון? זה הרוח. ואת זה צריך להסכים להיפתח לקבל את זה. ואפשר, אבל צריך משזה, זה עבודה מקדימה. למה זה לא נפתח מעצמו? אם נבין למה זה לא נפתח מעצמו, אז נבין מה זה, מה המפתח. ופה המפתח זה לא שאלה. פה המפתח, יש מפתח אחר. למה זה לא נפתח מעצמו? עיקר הרוח, הרוח כולל גם אהבה וגם יראה וגם רחמים וגם, אבל עיקר העבודה של בחינת רוח זה אהבה. יראה יש גם בנפש, גם בקבלת עול מלכות שמיים, זה גם יראה. עיקר העבודה של, רוח זה עבודה של אהבה, ועבודה של אהבה זה דבר מעניין, זה כשאני אוהב מישהו, אני שואף להתקרב אליו. אם אני מתקרב אליו עד הסוף, אז זה שיש לי מזה שמחה ותענוג, או שנופל על האימה ופחד, אם זה דבר שהוא מעל ומעבר. אבל כמו שעומדים במקום קדוש, כל יהודי שואף, יהודי שחי בחוץ לארץ, שואף להגיע לכותל, וכשהוא מגיע לכותל הוא מתמלא יראה, הוא מתמלא שמחה, מתמלא גם יראה. מקרוב היראה כובשת אותנו, מרחוק אז יש געגועים. הרצון להתקרב זה אהבה. עכשיו, בן אדם שעדיין במדרגה נמוכה, במרכז החיים שלו זה הנפש הבעמית. זה כאילו חיים מסביב לציר, אני לא אגיד גשמי, אבל מסביב לאיזה ציר מנטלי של מה שאני רוצה ומה שאני אוהב וכל זה. כן? וכל זמן שהחיים מאורגנים ככה, מאוד קשה שיתגלה אצלו אהבת השם. זאת אומרת, אהבת השם זה במילים מה שמשה אמר כשהוא ראה את הסנה. אסורה מכאן, אסורה נא ואראה. אז רש"י אומר, אסורה מכאן ותקרב לשם. אצלו זה שם, ואין לו מוטיבציה להתקרב להשם. טוב לו כך. מה הוא צריך את זה? הוא צריך להתקרב, מי יודע מה יקרה לו, כמו שאומרים, בסיפור של הבעל תפילה. שהבעל תפילה היה חוטף מישהו והיה לוקח אותו אליו מחוץ לעיר, והיה יושב ולומד איתו ומסביר לו, אז כולם דאגו לו, מי יודע איזה משוגע הוא יעשה ממנו. וככה בן אדם פוחד מעצמו. אם פתאום תתעורר אצלי אהבה גדולה להתקרב להשם, מי יודע מה יישאר ממני. אולי אני אדיש לחיים, אולי אני אפסיק לחייך לחברים שלי. הם יחפשו אותי, הם יגידו שנעלמתי. שם בסיפור מופיע המוטיב הזה. פתאום נעלם אצל אחד בנו, אצל אחד נעלם חתנו. בסוף התברר שמישים אצל הבעל תפילה, מה פורש נעלם? וכמו שאומרים מישהו שחזר בתשובה, תחזור, מה? נעלמת לנו. אבל רואים אותו בעיניים, מדברים איתו. אבל נעלמת, כאילו, פתאום לא רואים אותו. הוא הלך לעולם אחר. אז יש לנו פחד מזה. אנחנו פוחדים, למה, מאיפה בא הפחד הזה? הפחד הזה בא מזה בפסוק כתוב, רשע מכתיר את הצדיק. הנפש הבעמית שמקליפת נוגה, היא מקיפה את הנשמה מכל צד, ולא נותנת לתודעה שלנו להיחשף לתפיסת עולם שלה, להשקפת עולם שלה, לצורת הסתכלות שלה. אז מה ההצעה פה? ההצעה פה להראות לנפש הבעמית שהיא לא בעל הבית. זה כמו הפגנה קטנה שבסוף מפילה את השלטון. יש סיפורים כאלה בהיסטוריה. יש סיפורים בפריצת סחרים. מכירים את הסיפור על הולנד, איך שילד קטן עם היד שלא עוצר את שטף המים, הוא מחזיק שם כמה שעות שבאים המבוגרים וסותנים את זה. מה היה קורה אם הוא היה עוצר את היד? היה עוזב את היד, מה היה קורה? כל הסכר היה נה. אם הסכר בנוי ככה, או שהוא עוצר עד הסוף, או שהוא איננו. כי הזרזיף הזה שנכנס, הוא נכנס עם המון לחץ, אז הוא מפרק את האבנים. אם הוא לא נכנס, אז הוא לא נכנס. אם הוא נכנס, הוא מפרק את הכל. אם אנחנו מוסרים מחאה נגד הנפש הבעמית, כן, אנחנו אומרים שכאילו זה מישהו שהשתלט על השתלט, זה גזלן בכוח על על המיקרופון, ורק הוא מדבר, ואנחנו לא יכולים לבד. זה אנחנו יכולים לעשות על ידי משהו קטן. זה יכול להיות משהו קטן במזון לבוש ובית, או בחברה, או באיזה משהו, לא יודע, משהו שמשנים את הרגלים. איך היו אומרים בקוצק? עלייה לרגל, לעלות מעבר להרגלים שלנו. לפתוח את המנעולים, של נעליך מעל רגליך, להוריד את המנעול מההרגלים, כי המקום אשר אתה עומד אדמת קודש הוא, ואתה לא מסוגל להרגיש המקום שאתה עומד אדמת קודש הוא. מה הדרך להרגיש שהמקום שאתה עומד אדמת קודש הוא? תשנה את הרגלים שלך. מה מרוויחים מזה שמשלים את הרגלים? זה לא שצריך לשנות את כל ההרגלים, אבל כל הרגל שמשנים אותו, אז עושים סדק בחומה של הנפש הבעמית. ואז הנפש האלוקית מתגלית קצת. היא לא מתגלית עם אהבה גדולה להשם, אבל היא מתגלית משהו מהשקפת עולם שלה, מההסתכלות שלה, מתחיל לטפטף לתודעה שלנו. וזה גורם שעוד אבן יוצא, עוד אבן נופלת ועוד אבן נופלת. בסוף הלב האבן נפתח. הלב שלנו הוא לא אבן, אבל הוא מוקף חומה של אבן. על זה הוא מדבר בבני מחשבה טובה. פה הוא לא מזכיר את זה אפילו. הוא מביא אפילו דוגמאות. שבן אדם יגיד לעצמו, למשל, שמתחילת שבוע הזה, עד סוף שבוע הזה, הוא לא נוגע באוכל מסוים X. למרות שהוא מאוד אוהב אותו, הוא מאוד רגיל אליו. לא שכל החיים לא יאכל את זה. מה פתאום? רק בשביל להראות לעצמו שהתאוות אכילה לא בא לבית עליו. להוכיח לעצמו שזה, יש עוד משהו. יש עקרונות שהם יותר מרכזיים בחיים שלי, מה שאותו דבר, כן.
אז מה זה שונה מהשיטה שאמרת קודם שמשנים רק כמה עושים?
שמשנים, זה לא שונה. זה בדיוק העניין. אתה לא יכול לשנות את האישיות שלך, אז תשנה באמת משהו קטן שלא משקף שינוי. להפך. באמת, מעשה קטן לא משקף כלום, אבל הוא יכול לשקף דבר אחד. מה שיכול לשקף זה עקשנות. נכון? הוא יכול לשקף עקשנות, המעשה הקטן
אני
הזה.
אני חשבתי אולי, מה מסתתר מאחר הזה? האם זה הכוונה להעלת את ה... כאילו, להתגבר?
הכוונה
או...
זה להוריד, את ה... להוריד, את... להוריד אותה מהשלטון.
כן, כן. לא. אבל בשיטה הקודמת שאמרת של
שמה הוא מדבר...
על זה אני שאלתי, מה ההבדל?
שמה הוא, לא, אבל שמה הוא מדבר משהו אחר. שמה הוא מדבר שאם אתה רואה לאורך זמן בן אדם, אתה יכול... לא יקל להכיר בן אדם. אני יודע, למשל, אני מגיע לאיזה מקום ואני רואה שעשו משהו, לא יודע, שינו את ה... אני מגיע בבוקר לבית כנסת, איפה שאני מתפלל כל יום, אני רואה ששינו את כל הספסלים, במקום לעמוד עם ה... בין מזרח למערב, הם עומדים בין צפון לדרום. עכשיו, אני יודע בדיוק מי עושה את זה, אני מכיר את החבר'ה ביישוב. אני יודע מי השובב שמסוגל לקבל החלטה כזאת ולעשות את זה בלי להגיד לאף אחד. כן? ואני יודע גם מי לא מסוגל לעשות את זה. למה? כי אני מכיר את האנשים כבר 15 שנה, 20 שנה, אני יודע כמה. כל אחד מתי שהוא הגיע. אז אני יודע פחות או יותר מי מסוגל. זאת אומרת, זה נותן לי איזשהו מבט על מהלך הנפש. כי אני מכיר אותו. זה ברור, אבל פה אני מדבר על משהו כזה שבן אדם עושה, שאף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע, הוא בעצמו לא רואה ולא שומע. אני יודע מה, הוא מפסיק לשמוע חדשות לשבוע אחד. יש אנשים שציין זה מלחמת עולם. מה זה, כל חצי שעה מבזק ואת כל היומנים, ובלי זה אין חיות. כן. יש אנשים שאתה אומר להם, חדשות? מדבר איתם על חדשות, אז הם... הם מנסים להיזכר על מה אתה מדבר בכלל. כל אחד עם הקטע שלו, יש... אבל איפה שמשהו תופס אותי מאוד מאוד חזק, אם אני עושה שם סדק, אז בסדק הזה זה מציץ מן החרקים, הקדוש ברוך הוא יציץ משם. הוא ישדר לי דברים שלא עלה על דעתי קודם. זה פשוט לא ייפתח, אבל ייפתח בזכות המעשה הפשוט. לא, זה שונה. כל הזמן דיברנו שמי שרוצה להשתנות בתודעה, הוא צריך לשנות את זה על ידי שאלה. כששואלים שאלות, צריכים לקבל תשובות, אז זה ליין אחר. זה מדובר על בן אדם שמשהו כבר התבשל אצלו. הנשמה שלו היא כבר גלויה על רמה מסוימת, כבר שם נהל את הדו-שיח. אבל אם בן אדם לגמרי לגמרי הסתיר על הנשמה, כלום, 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 שום תשובה לא תבוא מהנשמה שלו. כל התשובות, מה שהוא לא ישאל, תמיד זה יבוא מהנפש הבאמית. איך שלא תהפוך את זה. אז יש לו רק עצה אחת, לערער את השלטון שלה. להפגין נגדה. זה גמרא, צוב ההפגינו בלילה. אי שמיים. מכירים את הגמרא הזאת? כתוב שהייתה גזרה, הרומאים גזרו גזרה על בני ישראל, הלכו כמה מחכמי ישראל לרומי, והייתה שם איזו אישה חשובה שידעו שהיא אוהדת את העניין היהודי והיא מבינה איך מתנהלים מול השלטונות האלה. אז הם שאלו אותה עצה. אז היא אמרה להם, צאו והפגינו בלילה ותצעקו אי שמיים, כלום לא אב אחד בראנו. כן. וזה עזר. כי שליט נורמלי לא יכול לעמוד מול צעקה כזאת, כי הוא מבין שזה משמיט את הקרקע מתחת לשלטון שלו. אם הוא מתנהג עם אנשים כאילו לא אב אחד בראנו, אז הוא לא שליט, הוא שודד דרכים. זה ההבדל, על פי ההלכה גם. שאם יש, אם המדינה מוציאה חוק, שהיא לכל קבוצה תופס אחרת, אין לזה דין של דינה דמלכות הדינה. לא חייבים לשמוע בקולה. זה ברור. אז יש מין שבן אדם מפגין נגד עצמו.
כאילו התרסה נגד הנפש הבהמית.
כן. הוא מפגין, הוא התרסה, זה התרסה, זה כאילו, הוא מורד במלכותה הטוטלית. מה פתאום? למה נגזר עליי שאני אשמע כל הזמן רק אותך? אני רוצה להעביר גלים, להעביר תחנה, מה יש? מה קרה? ואז אף אחד, זאת אומרת, אם באים לבן אדם ואומרים לו מה שאתה אומר זה לא נכון, אז הוא מתחיל להתווכח. אבל אם באים לבן אדם ואומרים עכשיו רשות הדיבור למישהו אחר, אז הוא לא יכול להתווכח. זה לא אנושי. והנפש הבעמית שלנו היא אנושית, בהחלט. היא לא חיה טורפת. אחרת לא היינו יכולים לעמוד מולה. היא אנושית לגמרי, אבל היא טוטלית. היא עושה את התפקיד שלה בנאמנות. ברגע שאנחנו מתחילים לפתוח פתח, להראות לה, אבל זה צריך לבוא מהרגליים, לא מהראש, לא על ידי דיבור, אלא על ידי מעשה. לפעמים זה כל כך סגור שאת הדיבורים אפשר להעביר איכשהו. אבל מעשה זה יכול, דוגמאות יש מכאן ועד הודעה חדשה, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה איזה דוגמה. אבל כל מה שקשור עם זה שאני מעיז לשבור את ההרגלים שלי. זה לגמרי לא פשוט, אבל מצד שני זה מאוד מאוד יעיל. לכן כשבא לשוב, מוכרח הוא להמשיך בקרבו חלק נפש הגדול מעצמו. וזה הדרך לעשות את זה. הוא בעצמו אומר את זה בספר אחר. חלק כזה שלא נמשך עוד אל קרבו, זאת אומרת שלא התגלה בתוכו. וכיוון שגדול הוא מעצמו, יכול להתגבר בעל עצמו. החלק הנפש שהתגלה עכשיו, מה שיציץ דרך אחרך, הוא גדול יותר ממני, ולאט לאט אני אוכל לייחס בו ולהשתנות. וזהו בחינת תשובה. התשובה שורשה בבינה, על זה דיברנו בפעמים קודמות, דיברנו על זה בעריכות, והתשובה, והבינה, היא נקראת מי. החוכמה נקראת מה והבינה נקראת מי. אמרנו שתי סיבות, מי זוכר? עשה לכם פעם, מבחן בכתב.
מי
זה 50? והשני זה שבבינה יש כבר איזשהו ישות, יש כבר איזו אישיות, זה כבר לא מה, זה מי, זה מישהו. אבל על כל פנים, זה לא אמירה שאחריה מגיע סימן קריאה, אלא אמירה שאחריה מגיע סימן שאלה. מי זה שאלה? זאת אומרת שיש כאן משהו שנעלם ממני עדיין. הבינה היא עדיין נעלמת. חסידים היו אומרים, דע לפני מי אתה עומד, עוד אין לך בינה, אתה עוד לפני, על ציר הזמן. אתה עוד לא קיבלת בינה. דע לפני מי אתה עומד. הבינה עוד לא הגיעה אליך. והבן אדם צריך להגיע לבינה, לבינה שהיא נעלמת ממנו, אז בשביל זה הוא צריך לקחת לעצמו הרבה כוח. והעבודה זה מה שאמרנו. להתחיל לשנות הרגלים. בקוצק היד זה שיר ביידיש. ופעם שידרו את זה ברשת א', היה פעם יהודי, לפני המון שנים זה היה, שהוא נתן תוכנית על מוזיקה יהודית עתיקה. והוא מצא הקלטות מכל מיני מקומות, אז הוא מצא, את זה דווקא שר הזמרת, הוא לא מצא משהו אחר. אחד ששר השירי יידיש, כבר היה שחזור אחרי החורבן של אירופה וכל זה. אז, אבל השיר עצמו היה אותנטי לגמרי, וזה היה שיר על עלייה לרגל. על כל מיני היבטים פנימיים של העלייה לרגל. מה זה נקרא עלייה לרגל? מה זה עלייה, מה זה רגל, מה זה הליכה, מה זה... כל בית נתן איזה משהו אחר, זה היה השיר. אבל זה היה מאוד חזק, אני לא רשמתי. חבל, היום כבר אין תוכניות כאלה. מי זה בינה? מי זה דבר שלא התגלה בו עוד? ותלוי במהות תשובתו. עכשיו, יש שני סוגי תשובה. יש תשובה שבן אדם רוצה להשתפר. הוא משתנה כי הוא רוצה להשתפר, לא בגלל שהוא קלט את עצמו שהוא לא בסדר. אבל יש תשובה שהוא קולט שהוא חוטא כל הזמן, הוא רוצה להשתפר. אז בזה זה תלוי. זאת אומרת, איזה כוח הוא צריך לקחת ואיזה פתח ייפתח לו, זה תלוי איזה תשובה הוא רוצה לעשות. ככל שיותר למטה הוא צריך יותר כוח, אבל גם ייפתח לו פתח יותר גדול. העובד, הוא מדבר על עובד אלוקים, שתשובתו רק להוסיף התחדשות בקרבו, אינו צריך למשוך אור כל כך נסתר וגדול, כיוון שאינו בא לבטל את עצמו, בחינת בוני עולמות והחריבן. אני אזכיר, הוא אמר קודם, הוא אמר שיש בבריאה, היה למעשה שתי בריאות. היה בריאה אחת, ראשית הבריאה, שזה בקבלה, העולם הראשון שנברא, זה נקרא עולם אדם קדמון. אנחנו קוראים לו אדם בגלל שהוא היררכיה, הוא ציור של 10 ספירות. הוא כמו אדם, חסד רוע ימינה, גבורה רוע שמאלה, כמו פתח אליהו. קדמון הוא נקרא בגלל שהוא העולם הראשון שהתגלה אחרי הצמצום. הוא נקרא, הוא העולם הראשון. וממנו השתלשל עוד עולם ועוד עולם, בסוף הגיע לעולם התוהו, ובעולם התוהו הייתה שבירת כלים. ועליו כתוב במדרש על עולם התוהו, הקדוש ברוך הוא אמר עליו, מלמד שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות, או בורא עולמות. לא זוכר את הלשון, איך כתוב?
בורא.
בורא עולמות ומחריבן, ואמר דן הניין לי, דן לא הניין לי. כאילו, אלה הועילו לי ואלה לא הועילו לי. כך כתוב שם. ואחרי זה הוא ברא את עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם האצילות. מה הכתר של עולם האצילות? מתחיל עולם האצילות. אז יש כאן שתי בריאות. יש את הבריאה הראשונה שהיא השינוי מהחושך של הצמצום אל עולם ענק וקדוש ולמעלה מההשגה שלנו, שנקרא עולם אדם קדמון. זה בריאה אחת. זאת אומרת, לפני זה לא היה רע. זה לא שינוי מרע לטוב, זה שינוי מרמה לרמה יותר עליונה. אחרי זה יש את הבריאה, כביכול בריאה, של עולם האצילות, של עולם הבריאה, שזה כבר מתחיל עולם התיקון, אז זה שינוי מרע לטוב, כי לפני זה היה עולמות שנחרבו, עולמות שלא עשו נחת רוח להשם יתברך, ועכשיו יש עולם שכן עושה נחת רוח. כנגד זה הוא הראה לנו שני סוגי תשובות. יש תשובה שזה מדרגה נמוכה לדרגה גבוהה, ויש תשובה מרע לטוב. התשובה מרע לטוב השתלשלה משבירת הכלים והתיקון. זאת אומרת, שבירת הכלים הייתה, למה היה צריך את שבירת הכלים? לכאורה, אל תברא עולם כזה ואל תשבור אותו. אבל זה כמו, זה השורש של כוח הבחירה, שאפשר לתקן ואפשר אחר כך גם לקלקל. ככה מופיע בדרך מצוותיך. הוא אומר שכל תחילת הספר, הוא אומר שכל המטרה של שבירת הכלים הייתה כדי שלמטה ישתלשל מזה עולם הבחירה. אז זה, והתשובה על הבחירה הלא טובה, זה כמו התיקון של שבירת הכלים. זאת אומרת, יש בכל בן אדם, יש את ההיסטוריה של שבירת הכלים ויש את ההיסטוריה של עולם התיקון. שבירת הכלים זה הנפילות שלנו, ועולם התיקון זה חזרה בתשובה שלנו, אחרתה על הנפילות. ואותו דבר יש גם בכל אדם את ההתקדמות הישירה. לא תמיד חזרה בתשובה צריכה להיות דווקא על חטאים. בנאדם תופס את עצמו שעדיין לא מקיים את התפקיד שלו בשלמותו, אז הוא רוצה להתקדם. זה דומה לראשית הבריאה, ששם לא היה לפני זה קלקול. העובד שתשובתו רק להוסיף התחדשות בקרבו, אינו צריך למשוך אור כל כך נסתר וגדול, כיוון שאינו בא לבטל את עצמו, כמו בונה עולמות והחריבן. כל מה שעושה עד עכשיו היה בסדר גמור, הוא לא מבטל את עצמו. ואינו צריך לכוח גדול כל כך הרבה מעצמו, תשובתו מצויה תמיד. מה שאין כן, מי שבא לשוב על חטאים, בפרט מי שמשוקע בשטותים, ומורגל בהם, שצריך כוח גדול לחזק ולבטל את עצמו. צריך כוח יותר גדול ונעלם מקרבו, כדי שיוכל להתגבר על עצמו. הוא צריך כוח הרבה יותר גדול. לצאת מרע לטוב, צריך כוח הרבה יותר גדול. ואף שכוח גדול שלו פחות הרבה מכוח שאינו גדול של העובד שממשיך בתשובתו, יכול להיות שהעובד אלוקים עושה תשובה, אז הוא ממשיך אור מעולם הבריאה, והחוטא שעושה תשובה ממשיך אור מעולם היצירה, יכול להיות. אבל בכל אופן, אצלו המהפך יותר גדול. למרות שכל מה שהוא מגיע, הוא מגיע רק למקום נמוך. אבל המהפך שלו יותר גדול. אפשר לראות את זה, איך הייתה פעם בדיחה, בדיחות של פעם, שבן אדם בא ואומר, אני לא מבין, ילד קטן מתחיל ללכת, וכולם עושים לו וואו וזה וזה, ואני הולך את כל הרחובות, ואף אחד לא מסתכל עליי. אני הולך הרבה יותר טוב ממנו, הרבה יותר מהר ממנו, אני פחות נופל. כן, אבל כשיהודי עושה את הצעדים הראשונים שלו לכיוון הקדושה, הוא עושה נחת רוח בכל העולמות. הילד התחיל ללכת, בפרט שזה ילד כזה שכבר הוא מבוגר ועדיין לא התחיל ללכת. ופתאום הוא מתחיל ללכת. זה אות ומופת. אז זה נחת רוח בכל העולמות. והיצירה שלו היא יותר גבוהה בעצם, היא יותר משמעותית מהבריאה של הגדול יותר. וכמו, נותן דוגמה מאוד פשוטה, התקרה של הדר במרתף נמוכה הרבה מרצפת הדר בדיות הרביעית. ואם מתגבר טיפס ועלה אל התקרה שלו, לערך הדר בדיות הרביעית נמוך הוא עדיין, מכל מקום, לפי ערכו, כוח עשה ונתעלה. הוא בקומה הרביעית יושב שם על כיסא נוח, וזה שבמרתף טיפס על הקירות והגיע לתקרה. זה בכל אופן, זה אחרת. כן, גם הבעל תשובה לפי ערכו ממשיך כוח יותר גדול בתשובתו מהצדיק בתשובתו. ותשובתו יותר קשה לו. שיש כאן עוד קטע, ובקטע הזה הוא קצת מקשה עלינו עם טרימינולוגיה שאנחנו, השפה שלו היא מאוד לא השפה שלנו. למרות שהוא חי בתקופה די מאוחרת, זאת אומרת. אבל השפה שלו היא לגמרי שונה מהשפה שלנו היום. אם היו עושים לו, היו מתרגמים אותו לאנגלית, צריך גאון בשביל לתרגם אותו. אחר כך אם מתרגמים חזרה לעברית, היה לנו הרבה יותר קל להבין אותו. הוא כותב ככה, הוא רוצה עכשיו להתייחס במאמר חז"ל, הוא מאמר חז"ל לא כל כך מובן. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז באמת, אני לא יודע, אני אתמול חזרתי בתשובה, אני באמת יותר, אני במדרגה יותר גדולה מה שצדיק. כאילו, מה, למה? הוא כל החיים שלו עובד את השם, אני עד אתמול עשיתי עבירות, אז מה מגיע לי? מה המשמעות של זה? זה לא כל כך מובן. זה מאוד מאוד קליט ומאוד ככה מעודד להגיד את זה, אבל מה באמת חז"ל התכוונו? וודאי שיש פן מסוים שמי שחוזר בתשובה הוא באמת יותר מהצדיק. אחרת הם לא היו אומרים את זה בכלל. אז, ויש פן שהצדיק יותר ממנו, זה גם, זה ברור, זה מובן מאליו. כי אחרת לא היה משמעות לכל האמרה הזאת. מה המשמעות של במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? שצדיק גמור, למרות שהוא הרבה יותר מעולה מהבעל תשובה, למרות זאת הוא לא יכול לעמוד במקום שלו. אבל אם הוא באמת לא מעולה יותר ממנו, אז מה באת להגיד פה? זה ברור? אין לזה משמעות. כמו שתגיד, נגיד אם מישהו היה אומר להפך, מישהו היה אומר שבמקום שצדיקים גמורים עומדים, בעלי תשובה לא יכולים לעמוד. היו אומרים לו, יש כוח, כאילו, מה באת לחדש לנו? מה, כל אחד יודע את זה. אם אני הופך את זה לגמרי, ואני אומר שבעל תשובה הוא באמת יותר מצדיק, אז אין משמעות גם לאמירה הזאת. מה באמת, מה הנקודה? אז הוא אומר ככה, חז"ל אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים וכולו, לא אמרו במצב שבעלי תשובה עומדים, או במדרגה שבעלי תשובה עומדים, רק במקום. אז צריך להבין למה לא אמרו מצב או מדרגה, למה דווקא מקום. אז צריך להבין קודם כל מה זה מקום. אז עכשיו פותח נושא, מסביר לנו מה זה מקום. זה קצת קשה להבין את זה. הוא מלמד אותנו שפה, אני לא כל כך הבנתי את זה. אבל תשימו לב, אולי אתם תוכלו להסביר יותר טוב, אני לא יודע. מקום הוא דבר שאינו מוחלט, רק תלוי בדבר שנמצא במקום הזה ולפי ערכו. למשל, הכוס עומד על השולחן, אז מקום השולחן, לא המקום שהשולחן עומד בו, המקום בשולחן, שהכלי עומד עליו, הוא מקומו. וכשנעביר את הכלי ונשאל סתם מהו מקום, נשיב שסתם מקום אין, כי בלא הכלי אין מקום, רק שולחן הוא, והשולחן גם כן נמצא במקום. ולא לשולחן לבד, גם, רק גם כשהכוס באוויר, האוויר הוא מקומו. הבנתם עד עכשיו? מי הבין את זה? את הבנת? נו, עד הרבה, בוא נשמע. הוא מגדיר מקום מסוים על השולחן, יפה. אז כל המקומות על השולחן הם אותו דבר. זאת אומרת שהוא לא בא לדבר על מקום סתם, על המושג מקום, הוא בא לדבר על פינה בתוך, כמו שאמר קודם, עצם הנפש, הוא דיבר על הפרטיות של הבן אדם. אז פה הוא מדבר על סנטימטר מסוים שאני אומר, כאילו... בן אדם פותח את המקרר ואומר, אין מקום. אין מקום, למה אין מקום? השכנה הכניסה שם משהו, אז אין מקום. זה תפס לי את המקום. אז עכשיו המקום הוא המקום של מה שהשכנה הכניסה. כן? אבל בעצם, ברגע שהיא תוציא את זה, אז זה כבר לא יהיה המקום הזה, זה כבר יהיה מקום של משהו אחר, וכל פעם זה יהיה מקום של משהו אחר. מה יוצא לפי זה? אני מנסה לחשוב לבד, זה עוד לא הגיע הזמן לחשוב לבד, צריך לגמור לקרוא. אבל מה פירוש מקומו של אדם? זה בינתיים הוא פה. כרגע זה המקום שלו. זה לא אומר שזה המדרגה שלו, זה לא אומר שזה הפוטנציאל שלו, זה לא אומר שזה המצב האמיתי שלו. כרגע הוא פה, כרגע זה המקום שלו. יכול להיות שזה, יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר.
כן. אז הוא ניגש לרבי, הוא אמר לו, אני מקנא בך. אז אמר, הוא לא הבין. כי
הרבי אף פעם לא יעבור, לא יהיה במקום הזה, לא יהיה בסיטואציה הזאת. הוא לא יוכל לעשות נחת רוח להשם ממקום כזה.
כן, כן.
והוא,
כן.
כן.
זה,
אולי זה... כן, אבל זה רק המקום שלו. זה לא המצב האמיתי של היהודי הזה. כרגע זה המקום שלו. זה בשנייה הוא יכול לצאת משם. נכון, אבל יכול להיות. יכול להיות, לך תדע. תלוי עד כמה בן אדם הוא פידנטי. ולא רק על השולחן לבד. רק גם כשהכוס באוויר האווירו מקומו. כלומר שאני יודע מספרים קדושים בזה, שלכן מקום בחינת מלכות ולט למיגר מכלום. המלכות כמו ראי. בראי יש מקום לכולם. אתה שם ראי על הקיר, כולם נכנסים לראי. זה פה וזה פה, היית מכניס לתוך הראי את כל הציוד שבחדר, מה? הכל נכנס בגלל שאם היא רק משקפת. הראי רק משקף. ורק לפי הדבר הנמצא בצורתה. גם המן דאמר שאומר במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, גם כן מרמז שלא באמת מצב הבעל תשובה גדול כל כך מן הצדיק, רק מצבו לפי ערכו גדול יותר. וגדולתו היא שהתגבר בכוח כל כך להמשיך אור יותר נסתר וחלק נפש יותר עליון מאשר הצדיק. יכול להיות שעכשיו זה רק חרך קטן, מציץ מן החרקים, הוא עוד לא השתנה, אבל הוא כבר מקבל, יש לו כבר אינפוזיה ממקום יותר גבוה. והוא בבחינת התוהו שקודם שבירת הכלים, הוא בנה עולמות והחריבן, הוא בבחינת עולם הזה שלאחר החורבן והתיקון. אז העולם שאחר החורבן והתיקון זה כמו הצדיק. עולם התוהו זה כמו התיקון, לתקן את עולם התוהו זה כמו הבעל תשובה. עכשיו הוא עושה השוואה למלאכים, כן.
אבל למדנו בחלק הקודם של המאמר, שתשובה כן. זה לא בהכרח על חטאים ואפילו...
נכון, מה. אז יש...
אז לפי הוא... זה, גם הצדיקים הם יכולים
נכון,
לעשות תשובה.
נכון, אבל הוא עושה עכשיו השוואה בין... בין הסטנדרט של התשובה של חוטא לבין סטנדרט התשובה של צדיק. יש אצל צדיק שני סוגי תשובה. אם כל המוטיבציה של לחזור בתשובה זה רק להתקדם יותר, אז זה שונה לגמרי מתשובה של חוטא. ועל זה הוא מדבר כאן. יכול להיות תשובה אחרת של צדיק. יכול להיות שצדיק פתאום תופס את עצמו שכל העבודה שלו היא חטא אחד גדול ונורא. כמו הסיפור על רבי סעדיה גאון. מסיעדיה גאון, תלמידים שלו ראו אותו פעם, מתענה, מסתגף. שאלו אותו מה קרה, אני אספר להם סיפור. פעם הוא הגיע לאיזה עיר שלא הכירו אותו. היה לו שם בעל אכסניה שכיבד אותו, הוא היה נראה יהודית המכרחה. בסוף עבר שם מישהו מהעיר שלו, וסיפר לכולם שזה רב סעדיה גאון. בא אליו בעל אכסניה וביקש ממנו מכילה. אמר לו, מה, כיבדת אותי יפה מאוד? הוא אמר לו, אבל אם הייתי ידוע מי אתה, אז הייתי מתנהג אליך אחרת לגמרי. אז הוא אמר לתלמידים שלו, אם הייתי יודע היום את גדולת השם, הייתי יודע אתמול את גדולת השם, כמו שאני יודע היום, הייתי עובד אותו אחרת לגמרי. עכשיו אני חוזר בתשובה לעבודת השם של אתמול. זה דומה לתשובה כמו על חטא. אבל התשובה הרגילה של רק שלהתקדם, של להשתנות לטובה, אבל בלי התמרמרות על קודם, זה, בזה, זה, זה אחרת לגמרי. זה תשובה על חטא, יש לה כוח אחר. אז יכול להיות שכל הבן אדם מדרגה יותר נמוכה, והתשובה שלו מדרגה נמוכה, אבל הוא נוגע במקום יותר גבוה. ואם הוא נוגע במקום יותר גבוה, הוא עושה שם אור. וכשהוא עושה שם אור, אז חלק מזה מגיע על נפשו, ואז הוא באמת יכול להתהפך. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. ההמשך זה כבר מדבר לא על צדיקים, אלא על מלאכים. מה למדנו היום, בתכלס? מה עושים עם כל זה? הדבר המעשי היחיד שלמדנו זה איך שרבנו קורא לזה, לא לפחד כלל וכלל. העולם הזה באמת גשר צר מאוד, אבל לא לפחד. מותר להוציא לשון לעולם הזה לפעמים. לא, לא לאחרים, אבל לעצמנו. כאילו, לא להיות כל כך. לא לפחד לשנות הרגלים, לשנות תפיסה. השם יעזור. טוב.